הקצה משודרת מאולפני BPM. המכללה של תעשיית המוזיקה. BPM, המציעה מגוון קורסים מובילים בתחומי רדיו, פודקאסטים, קריינות, די-ג'יי, סאונד והפקה, פיתוח קול ועוד. פרטים באתר bpm-music.com. הקצה. הקצה.
KZ Radio. Welcome. It's nice to have you here. I'm so glad you could come. This is going to be such an exciting day. I hope you enjoy it.
Isn't it about time for somebody's favorite radio program?
Radio, what the fuck?
Radio Rocky.
Cinemascope.
Yeah.
Cinemascope. Cinemascope. In Yair Rave.
So, yeah, that's
you
the voice.
On the radio.
That's the radio.
This is the radio.
That's a DJ.
No, hi there.
סינסקופ ברדיו הקצה. אני יאיר רווה, תוכנית מספר 294, היום 27 באפריל, ט"ו אייר תשפ"א. את סינסקופ ברדיו הקצה עושים עומר סנש, בן אש, ליה שפיגל, אש עד אסרף, תודה למכללת BPM, תודה לקואמי, תודה לכם שאתם פה איתי בימי שלישי בשעה 2. כמות תוכנית מספר 294, מתחילים לראות את ה-300 כזה באופק, צריך לחשוב על איך להתחדש. לקראת תוכנית 300, אם יש לכם רעיונות, אם יש לכם בקשות, עשו את זה. בין השאר, אני חושב שיש לי איזה מין מסורת להחליף את המוזיקה הזאת שמתנגנת ברקע, בזמן שאני מפטפט בפתיח עם הקרדיטים והתודות. מהתוכניות אנחנו עם הקטע הזה שהיה מועמד לאוסקר, מג'סטין הורוויץ, מתוך הסרט האדם הראשון של דמיין שזל, על ניל אמסטרונג במסעו לירח. היה אוסקרים השבוע, ביום ראשון, בלילה שבין ראשון לשני, אני עדיין קצת בג'טלג, איזה שורף לילה אחד, ולמחרת לא ישנים מספיק טוב, אז אני עדיין קצת אפוף מהאוסקרים. אם אתם מאזינים לתוכנית הזאת, אז כבר כמה, לא יודע, אני חושב שמאז אוקטובר או נובמבר אמרתי, איך יעשו אוסקרים השנה? איך אפשר? אין סרטים, אין קהל, אין, איך? ואני א', קיוויתי וב', ממש ציפיתי שזה מה שיקרה, זה שיבטלו את האוסקרים השנה. אז מצד אחד לא ביטלו, מצד שני, תכלס ביטלו. לא באמת היה אוסקרים השנה. בואו נעצור ונחשור, זה לא באמת היה אוסקרים. לא היה טקס אוסקרים השנה. זה לא היה טקס. היה איזה אירוע פנימי באיזה בית קפה, שהתכנסו 180 איש, וחילקו פרסים, ולפעמים דיברו יפה ומרגש, ולפעמים זה היה בלתי זכיר. זה לא היה אירוע. זה לא היה רגע השיא של שנת הקולנוע, וממילא שנת הקולנוע זה גם משהו כזה שקשה לדבר עליו בשנה האחרונה. היו סרטים, ואפילו היו סרטים טובים, אבל שנת קולנוע. זה היה שנה שאני חושב שהיה צריך למחוק מהספרים ולהעביר את כל הסרטים לשנה הבאה. לא שאני רואה כרגע שיש שנה הבאה גם. שנת 2021, אנחנו עוד רגע וחצי שלה, ועוד לא הרבה חזר לשגרה בישראל, אין שום שגרה. באמריקה מנסים לחזור ביוני לאיזושהי שגרה, אבל מאוד משונה. כשצריך לסכם, וכל זה ברור לי, הנושא של לשרוד את המגפה, גם בכלכלה וגם בבריאות, הכל נכון, אבל טקס האוסקר היה בלתי מורגש, היה אנטי-קליימקטיק. כל בחירה שנעשתה שם, אני חושב שאני מבין מאיפה היא באה, אבל לא אהבתי אותה. אז וזה גם, ראו גם שזה היה דל תקציב, אולי הדבר היחידי שעזר לזה, ראו שלא היה להם, הם לא עשו מונטאז'ים, לא עשו נמברים, לא עשו שום דבר, מן הסתם באמת, אם היה תקציב, אז כל התקציב בטח הלך להביא את המועמדים למקומות הצילום, ולבודד אותם, לעשות להם בידוד של לפחות שבוע, אני חושב שכולם היו שם, או בין 4-7 ימים, היו בידוד לפני הטקס, ואז לבדוק את כולם, גם בחזרות וגם באירוע עצמו. אז יכול להיות שאם היה כסף הולך מאחור הקלעים של לשמור על כולם מפני המגפה, אבל מן הסתם זה אירוע דל תקציב יחסית לשנים קודמות, והרייטינג בהתאם, פחות מ-10 מיליון אנשים ראו את זה, לא מופתע, אף אחד לא מופתע מזה, כולם ציפו שזה טקס עם רייטינג נמוך. הרייטינג הכי נמוך בתולדות האוסקרים עד עכשיו היה 25 מיליון צופים. זאת אומרת, תבינו, זה היה בשנת 2018, לפני 3 שנים. אז כאילו, תבינו לאן זה ירד. זה כמעט 60% ירידה משנה שעברה, ואפילו מהנקודה הכי נמוכה, שכבר שם התחילו לתהות מה צריך לעשות בשביל האוסקרים כדי להחזיר אותם לתלם, אז זה היה 25 מיליון, וזה עדיין היה אירוע טלוויזיון השני הכי נצפה בשנת הטלוויזיה אחרי הסופרבול. וזה היה לפני 3 שנים, היסטוריה. אז מה יעשו ואיך יראו האוסקר מעלה? יכול להיות שבאמת זה מין שנה יוצא דופן, שנים של מלחמה או שנים שכאלה, יכול לקרות כזה דבר. אבל יש לנו זוכה, או זוכה, או זוכות, הסרט נומדלנד, ארץ הנוודים. הקדשתי לסרט הזה תוכנית שלמה, דלגו אחרונית, אם אתם באתר של רדיו הקצה, או אם אתם בפודבין, דלגו כמה שבועות אחרונית. תוכנית שלמה הקדשתי לארץ הנוודים, לנומדלנד, סרט שאני מאוד אוהב. אני מאוד שמח שסרט זכה. אני חושב שהסרט הזה היה זוכה בכל מקרה. התחלנו לשמוע עליו, זמזום עליו, הבאז עליו, התחילו ממש בסוף האוסקרים של שנה שעברה, רגע לפני המגפה. הסרט הזה כבר גמור מאז סוף 2018, תחילת 2019, פוקס סרט שלה התקנו אותו, ב-2019 קלוי ז'או כבר הלכבת בימה סרט של מרוול, ואז הכל נדחה בגלל המגפה, אז ככה הגענו לפה, אבל קלוי ז'או, מעניין מה היא עושה בימים, אני חושב שהיא עושה איזושהי סדרה לאמזון, כי כבר את הסרט של מרוול היה אמור לצאת בנובמבר, אני חושב שהיא גמרה אותו בערך לפני שנה, גם את הפוסט פרודקשן וגם את האפקטים, אז בשנה האחרונה היא רק כותפת פרסים על נומדלנד, סרט מאוד מאוד יפה, אני מאוד מקווה שמתישהו נוכל לראות אותו, כמו שאמרה פרנסיס מקדורמן, שהיא קיבלה את פרס האוסקר, היא קיבלה גם כמפיקת הסרט וגם כשחקנית, כשהתפתחו בתי הקולנוע, לכו לראות את הסרט הזה על מסך הכי גדול שאתם יכולים. יש לסרט גרסת איימקס, אני נורא מבין את זה, ויזואלית הוא פשוט יפהפה, סרט שכזה שאפשר ממש מין מדיטציה ויזואלית, סרט מאוד מאוד יפה, אז דיברתי עליו בעריכות, ואני א', שמח שהוא זכה, לעתים נדירות קורה שהסרט שאני הכי אוהב מבין המועמדים, או הסרט שזוכה, וב', כן, באמת יפה, ובין, אני חושב, להבדיל מהרבה סרטים אחרים שהיו מועמדים, שאני לא בטוח שהם מועמדים בכלל, אם זו הייתה שנה נורמלית, הסרט הזה לא רק שהיה מועמד, אני חושב שהיה זוכה בכל מקרה. וגם את השיר הבא, שמענו כבר לפחות פעם אחת בעבר, אני חושב שהימרתי עליו, שהוא הולך לזכות באוסקר לסרט, לשיר הטוב ביותר, מתוך הסרט Judas and the Black Messiah, יהודה ישקריות והמשיח השחור, הר, בת 22-23, זכתה באוסקר על השיר שהיא כתבה לסרט Fight for You. הסרט זמין לצפייה ב-VOD, ועליו נדבר עוד שנייה ממש. הנה הר, עם השיר זוכה אוסקר. Fight for You.
Yeah.
סינמסקופ.
סינמסקופ.
Yeah! עם יאיר רווה.
רדיו, what the fuck?
Her, Fight for You, מתוך Judas and the Black Messiah, עכשיו ב-VOD שלכם, אתם יכולים לראות את הסרט שזכה בשני פרסי אוסקר ביום ראשון בלילה, או בלילה בין ראשון לשני, זכה בפרס אוסקר לשחקן המשנה דניאל קלויה, שחקן בריטי ממוצא אוגנדי, ולשיר הזה של, של הר, היא נתנה שם קרדיט יפה לאבא שלה שהשמיע לה תקליטים של קרטיס מייפילד וסלנד פמילי סטון, ואני חושב שאולי קרטיס מייפילד היה צריך לזכות באוסקר גם על השיר הזה, לא? הייתם אומרים? אולי כן. בואו נדבר רגע על, על הסרט הזה, כי הוא סרט שהוא מעניין, כי הוא גם, גם מעניין וגם לא מעניין, גם טוב וגם לא טוב. זה סרט פוליטי קצת במובן הישן של המילה, וזה שיש לו סיפור לספר, ביוגרפיה קולנועית, לספר על מישהו שהוא באמת אקטיביסט, מהפכן, פוליטי, וחייו הקצרים מאוד והטרגיים מאוד, והסיפור מעניין, והתקופה מרתקת, והאדמה בוערת, ואיכשהו הסיפור הזה מצליח להיות רלוונטי גם להיום, אבל אני חושב שהקולנוע בסרט לא קולנוע מסעיר כזה, זה לא, לא סרט שאני אומר, וואו, איזה סרט, אני חושב שזה איזה סרט מעניין, איזה דמות מעניינת. המשחק של דניאל קלויה נפלא, יש בו הרבה דברים טובים, אבל עדיין אני מרגיש קצת שראיתי איזשהו סוג של שיעור בהיסטוריה על, על, על איש שלא מספיק הכרתי, הכרתי את שמו, אבל לא מספיק הכרתי את הפעילות שלו, ואני חייב להגיד שמהמרחק, גם מהמרחק של הזמן, סרט שמתרחש ב-69, וגם מהמרחק של המקום, סרט שמתרחש בשיקגו, ואנחנו בתל אביב, האופן שבו תיווכו לי עד עכשיו בתקשורת ובמדיה את, את הסיפור של צ'רמן פרד המפטון ומפלגת הפנתרים השחורים, היה מאוד שונה מהאופן שבו אני מקבל את הסיפור הזה כעת. הדרך היחידה לשמוע דברים אמפתיים בזמן אמת על הפנתרים השחורים באמריקה, זה היה אם ראיתם את הסרט התעודי של אניס ורדה על הפנתרים השחורים, שהיא צילמה בזמן אמת, בשנות ה-60, הייתה שם, חברה להם, היא התלהבה מהמאבק שלהם, זה הזכיר לה את המאבק של הצעירים בפריז, מבחינה הזאת זה דומה לסיפור של ג'ין סיברג, השחקנית האמריקאית שהתלהבה ממה שקורה בפריז ב-68, ואז כשהיא חזרה לארצות הברית ב-68-69, היא חברה לפנתרים השחורים ותרמה להם ועזרה להם להתקדם, כי היה רוח של מהפכה בתקופה ההיא. קצת חבל לי שלא חייתי אז, לא, חייתי ברמה של תודעה, הייתי בן יום בערך, אבל כי נדמה שזה היה מין איזשהו סוג של תקופה של של מאבק, של, 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 יש תחושה של מהפכה באוויר. אולי זה לא היה כיף לחיות בימים ההם, אבל כשאני מסתכל על זה לאחור, בתרבות, בסרטים שנעשו בזמן אמת ובסרטים שנעשים עכשיו על התקופה ההיא, המיטות בוערות, האדמה בוערת, האדמה רועדת, ואנשים יוצאים ולא מוכנים לשבת בשקט. מהבחינה הזאת, מעניין לא להשוות, אלא לשים את, את Judas and the Black Messiah, יהודה יש קריאות והמשיח השחור, כממש לצד סרט אחר ולבן לגמרי, המשפט של השבעה משיקגו, שנמצא בנטפליקס. הם מתרחשים בדיוק באותה שנה, מתרחשים בדיוק באותה עיר, מתעסקים באופן פריפריאלי באותם נושאים, והדמות של, ושתי דמויות מרכזיות מהפנתרים השחורים בשיקגו, שהיו הסניף השני הכי חשוב בפנתרים השחורים, או הכי ווקלי של הפנתרים השחורים, אחרי הסניף באוקלנד, אוקלנד קליפורניה, אוקלנד ליד סן פרנסיסקו, ששם, אם אני זוכר נכון, הוקמה מפלגת הפנתרים השחורים. שוב, אם תראו את הפנתר השחור של מרוול, אז הוא מתחיל ונגמר באוקלנד, ושניהם עוסקים בשניים מראשי הפנתרים השחורים בשיקגו. בובי סיל הוא דמות משנה, כן, הוא הדמות השמינית במשפט של השבעה משיקגו, אז הוא השמיני, שנדחף למשפט, שדוחפים אותו בכוח למשפט, ואז הוא כזה מוצא מהמשפט, אבל הסיפור שלו מוזכר שם בקצרה, ובובי סיל הוא גם היחידי שעדיין חי מבין כל האנשים האלה, שרובם מתו מוות מהיר וצעיר, מידי מתנגשים אלמונים, ולצידו היושב ראש פרד המפטון, שהיה בן 21 בסך הכל, כשהוא חוסל על ידי, על ידי ה-FBI. אז הסרט הזה, יהודה ישקריות והמשיח השחור, מספר על, על זה שפרד המפטון, בגיל צעיר, בגיל 20, 19-20, מקבל לרשות, לידיו את רשות הסניף של שיקגו בפנתרים השחורים, והנאומים שלו והעבודה שלו, ולצידו עולה מישהו פעיל מהשטח שאנחנו מגלים, בעצם זה הסיפור שלו, הוא מתחיל את הסיפור, ואיתו אנחנו גם גומרים, שהוא שתול של ה-FBI. גנב מכוניות, שחור, קטן, שאין לו שום תודעה פוליטית, שהוא מעניין בפוליטיקה, וה-FBI תופסים אותו, וכדי שלא להכניס אותו לכלא, הם סוחטים אותו שישתנן לתוך הפנתרים השחורים, ויהיה להתחיל להלשין, ויהיה, כן, זה הג'ודס, יהיה היהודה הישקריות, מבין המאמינים, מבין אלה אנשי הגוספל, אנשי התלמידים של, של הישו הזה, של פרד המפטון, הוא יהיה זה שילשין עליו, וזה שיביא לחידתו והוצאתו להורג. אז כבר שם הסרט נותן לנו איזושהי הצצה לתפיסה הסיפורית, שבתוכה הסרט נמצא. אנחנו בעצם נמצאים פה בסיפור נוצרי, סיפור של גאולה, סיפור של גאולה דרך ייסורים, דרך מוות, דרך אלימות. והרעיון הזה ששוב, אנחנו צריכים להבין את זה בקונטקסט של האנשים שמספרים את הסיפור של פרד המפטון כמין ישו, שחי מעט מדי, אבל כנראה השפעתו, כך מנסה הסרט להגיד על ידי השימוש בשם הזה, השפעתו ניכרת עד היום, והיהודה ישקריות שלא הצליח למרק מעצמו את החטא הזה, ולהוריד את זה מהמצפון שלו, את ההשלכות של הדברים שהוא עשה. אז יש מסרט משהו, זאת אומרת, זה משהו שמבחינת העלילה, נראה כאילו שהתסרטאים ישבו וראו את החבר'ה הטובים של סקורסזי, ובנו את הסרט אחד לאחד, לפי החבר'ה הטובים, גם שם סיפור של מישהו שהוא כן מושתל ומלשין, וכשהוא נכנס פנימה הוא פתאום מוקסם מהעולם הזה שהוא מגלה, וקצת מתחרט על מה שקופים עליו לעשות, על כמה כיף להיות, כן, שם זה כמה כיף להיות גנגסטר, ופה הצעיר הזה חסר המודעות מגלם אותו לקית סטנספילד, שגם היה מועמד לאוסקר, עובר מזה שהוא לא מודע, אין לו מודעות פוליטית לזה שהוא נמשך מאוד לרעיונות שהוא שומע מפיו של פרד המפטון והנאומים חוצבי הלהבות שלו. ואני חושב שזה הסרט, החלק היפה בסרט. קודם כל, דניאל קלויה, אם ראיתם את גט אאוט, את תברח, הוא השחקן הראשי שם, שחקן פנומנלי, נפלא, והוא עושה עבודה נהדרת בתור פרד המפטון, ואני מאוד שמח, אני מאוד אוהב נאומים בקולנוע. אני מאוד אוהב רטוריקה, אני מאוד אוהב דמגוגיה, אני אוהב שיש סצנות ארוכות שפשוט שומעים את פרד המפטון מדבר ונועם, ואת הנאומים שלו, המוקלטים שלו על גבי תקליטים, כי יש איזשהו סוג של מוזיקליות, גם הנושא של המוזיקליות של איך שהוא מדבר, אבל גם הרעיונות שהוא מדבר עליהם הם רעיונות אטרקטיביים, אין מה לומר, רעיון הזה של צדק אבסולוטי, של שוויון, ושל אפילו איזשהו סוג של התקוממות מודעת, כדי לקחת את השוויון הזה בכוח. אנחנו יודעים, אנחנו הלבנים פה בישראל, שניזונים מהתרבות המערבית, לא התרבות השחורה, יודעים שהפנתרים השחורים, קצת כמו שהיום מדברים על אנטיפה בארצות הברית, הם קבוצת טרור, הם חוליגנים, הם גנגסטרים, הם אנשים אלימים, הם אנשים שיורים בשוטרים, הם אנשים שבאים עם נקמה. הסרטים האלה שאנחנו עכשיו רואים, שבהם אנחנו חוזרים אל הפנתרים השחורים, אז יש את הסרט הזה, ויש קצת במשפט של השיבה משיקגו, בסרט מנגרוב של סטיב מקווין, בתוך סדרת גרזן קטן, שגם עליה דיברנו בהרחבה לפני כמה שבועות, אז גם שם יש את הנוכחות של הפנתרים השחורים, אבל הסניף בלונדון, ממש באותה שנה, ב-1969, עם משפט אחר שהם היו מעורבים בו, הסרט על ג'ין סיברג, סיברג שעוסק בנושא של הפנתרים השחורים, פתאום יש סרטים שעוסקים בפנתרים השחורים כיום, אפשר לצרף לזה גם את שעת נעילה, סדרה ישראלית שעוסקת בפנתרים השחורים בישראל. על הצד החברתי שלהם, משהו שאולי יכול להזכיר את, את שס בתחילת דרכה, מפעל הזנה לילדים שאין להם, שלהורים שלהם אין כסף לתת להם ארוחת בוקר, אז, אז הם הכילו ילדים, ארוחת בוקר לאמריקה, הם קראו למפעל הזה, או לחנך ילדים, או להוציא ילדים מה, מהרחוב, או לתמוך במשפחות מעוטות יכולת, לעזור לאנשים במצוקה, מתוך המצוקה שברור שנגרמת על ידי גזענות וחוסר שוויון, ובאו הפנתרים השחורים וניסו לתקן את הדבר הזה בשטח, בקרב האנשים. ונכון, היו רגעים של אימות, ופה זה כבר עניינים של, של נרטיבים, האם השוטרים הלבנים יזמו את האימותים, ואז השחורים נלחמו בחזרה, וכשהם הרגו אותם, אז הם הואשמו ברצח, או שבאמת היו גם, גם אלמנטים רדיקליים ומיליטנטיים, בתוך הקבוצה, גם זה וגם זה הם תשובות אפשריות ונכונות, אבל כרגע אנחנו צריכים להתמודד עם זה, שסיפרו לנו סיפור על זה שהם מיליטנטים וקשים ואלימים ובריונים, ועכשיו אנחנו צריכים לשמוע את, את הסיפור כפי שהוא מסופר על ידי האנשים שהיו שם, או על פי עדויות שהיו שם, שזאת הקבוצה פוליטית מאוד, ושהחטא הגדול שלהם מול ה-FBI היה כפול, שני חטאים היו להם. אחד שהם היו שחורים, ראש ה-FBI באותה תקופה היה ג'י אדגר הובר, היה לו עניין עם שחורים, הוא ראה בהם אנשים שמסוכנים לחברה האמריקאית. הדבר השני, וזה דבר שעדיין באמריקה קשה להכיל, תפיסת העולם של פרד המפטון הייתה מרקסיסטית, הוא היה סוציאליסט מרקסיסט, והדיבור שלו הדיבור הוא מרקסיסטי, כלומר, שוב, באמריקאית זה נקרא קומוניסט, והקומוניזם, שוב, אצל ג'י אדגר הובר, היה החטא הכי נורא שאפשר לעשות, הדבר הכי אנטי-אמריקאי שיכול להיות, אמריקה בנויה על, על, על קפיטליזם, מה פתאום אתה מדבר איתי עכשיו על מרקסיזם? אז שני האלמנטים האלה הפכו אותו למישהו שה-FBI לא רצה שיתמיד לחיות, הדמות של ג'י אדגר הובר בסרט Judas and the Black Messiah, המגולמת על ידי מרטין שין, אנחנו זוכרים שכבר, כן, כבר בסרט של קלינט איסטווד, אז ליאונרדו דיקפריו גילם אותו בתקופה אחרת בחייו, והוא פחות או יותר מורה על זה, שפשוט צריך להוציא אותו להורג, פשוט צריך לחסל אותו, ועל זה הסרט, על הימים האחרונים בחייו של, של צ'רמן פרד, פרד המפטון. אז זה לא סרט... לא סרט קולנוע טוב, אין שם, לא, הבמאי הוא שקה קינג, שזה לא סרט ראשון שלו, אבל במאי אלמוני, זה כאילו סרט משמעותי ראשון שלו, זה סרט שהופק באולפני וורנר, אבל אז זה כאילו סרט ראשון שלו שאנחנו מודעים לקיומו, עשה לפני זה איזשהו סרט שאני לא שמעתי עליו, אז לא הרגשתי שהוא במאי מופלא, לא הרגשתי שהוא הספייק לי הבעיה, דווקא מעניין היה לי לראות את ספייק לי עושה סרט, את הסרט הזה, או סרט כזה. הוא עשה סרט דומה לזה, על מלקולם אקס, עם דנזל וושינגטון, לתפקיד הראשי, שהיה נהדר. אחד הסרטים של ספייק לי, שאני הכי אוהב, ספייק לי לא תמיד באמת עבור בעיניי, לא תמיד יש בו את האנרגיה הזאת. ואתם יודעים, אפילו הייתי שמח לראות מישהו כמו אוליבר סטון עושה סרט כזה. כי זה סרט שצריכים שיהיו בו קצת יותר עצבים. קצת יותר איזשהו סוג של זעם, זעם סקורסזאי נקרא לזה, ובגלל שהכותרת של הסרט יש בה משהו שהוא נוצרי, קתולי, אז מישהו כמו סקורסזה שבא מהעולם הקתולי היה דווקא מתאים פה. ואני לא רגשתי ששקה קינג הוא לא אוליבר סטון ולא ספייק לי ולא מרטין סקורסזי, אני חושב שהוא רוצה להיות, ויש בסרט משהו רהוט ויפה ואלגנטי וסביר, והוא נראה טוב, והוא באמת מעניין, כי מספרים פה סיפור היסטורי ששוב, אולי את הניים דרופינג אנחנו מכירים מהתרבות, אבל לא את הפרטים, אני לא הכרתי את הפרטים בסיפור הזה, וסיפור נורא, סיפור נורא ועצוב, שבאמת עוסק בנושא הזה של דיכוי. והדיכוי הזה, בייחוד דיכוי של שחורים, על ידי המשטרה הלבנה, המשטרה הלבנה כסוג של קלגסים נגד שחורים, זה משהו שעדיין רלוונטי באמריקה של ימינו. אני רוצה כנספח לדבר הזה, להזכיר סרט נוסף שזכה באוסקר ביום ראשון, את הסרט Promising Young Woman, צעירה מבטיחה, שאני מניח שתהיה לנו הזדמנות לדבר עליו קצת יותר בהרחבה, והוא מתקשר לי לכמה דברים שחשבתי עליו. סרט שיש לי בעיות איתו, הבעיות אני אעשה להרחיב, אבל מה שמעניין גם ב-Promising Young Woman וגם ב-Judas and the Black Messiah, זה נקודת המבט הנוצרית הזאת, נקודת המבט הזאת של סרטים שנעשים על ידי אנשים שהם חלק מאוכלוסייה, שמרגישים שירויה או לסליחה או לנקמה. שהגבר הלבן הזיק לאוכלוסייה הזאת, נשים אצל Promising Young Woman, שחורים אצל Judas and the Black Messiah, והסרטים האלה יוצאים מנקודת מבט נוצרית מאוד, שהדרך לגאולה מגיעה דרך אלימות והקרבה. כמי שניזון מהתרבות המערבית, אני מכיר את הדבר הזה, אבל מבחינה אישית, אני לא... קשה לי עם תפיסת העולם הזאת. תפיסת עולם שהיא גם אלימה וגם... יש בה משהו הרסני, יש בה משהו ש... אני לא חושב שבאמת מביא לגאולה, אני חושב שמביא להפך, מביא לכאוס. אבל זה מעניין את איך שני הסרטים האלה מציגים את הגיבורים, הגיבור או הגיבורה שלו כסוג של מרטירים נוצרים ממש. ב-Promising Young Woman, האיקונוגרפיה הנוצרית היא כל כך עזה, שרואים את זה לאורך כל הסרט. ביהודה השקריות והמשיח השחור, המסגור הזה מופיע בכותרת של הסרט, ופחות רואים את זה בויזואליה של הסרט. אבל שני הסרטים האלה באים מהעניין הזה של איזשהו סוג של לנקום על חוסר הצדק, ועל העוולות שנעשו, ועל הכוחניות שהופעלה כלפי הקבוצות האלה, ושהגאולה תגיע באופן אלים. אז קשה לי עם זה, אבל זה מעניין ששני הסרטים האלה יש ביניהם. וגם משונה, האמת היא שבעולם היום, שהוא כאילו עולם כל כך מערבי מכיל, פתאום שני סרטים שיש בהם משהו מאוד נוצרי, זה קצת מחזיר אותנו למקומות ישנים בקולנוע. קולנוע נוצרי, קולנוע פרוטסטנטי, אפילו קולנוע קתולי. אבל זה נקודת שוויון דמיון בין שני סרטים שונים, אחד שחור מאוד, אחד לבן מאוד, זה סרט אמריקאי וזה סרט בריטי שמתרחש באמריקה אבל במאית בריטית, אבל שני הדברים האלה היו דומים לי בין אחד לשני. נדבר עוד קצת על שחורים נגד לבנים באייטם הבא, אבל לפני זה עוד מישהו שאנחנו מכירים שזכה באוסקר השבוע, ג'ון בטיסט, פסנתרן הג'אז, שאם אתם עוקבים אחרי תוכנית הלילה של סטיבן קולבר, אז הוא הסיידקיק המוזיקלי של המנחה הלבן, הפסנתרן הוא זה שמלווה אותו, הוא זה שמוכל לו כפיים, נראה שהם גם חברים בחיים, וג'ון בטיסט היה שותף של טרנט רזנור ואתיקוס רוס בכתיבת הפסקול של סול, נשמה, הסרט של פיקסאר, נראה שהם מעולם לא נפגשו באותו מקום, אלא בפעם הראשונה על במת האוסקרים, ששם קיבלו את הפרסים. טרנט רזנור ואתיקוס רוס כבר קיבלו אוסקר בעבר לרשת החברתית של פינצ'ר, לדעתי בדיוק לפני 10 שנים. הם היו מועמדים השנה פעמיים, גם על סול של פיקסאר וגם על מנק של דיוויד פינצ'ר. ואני מניח שזה סוכם מראש, ונתנו לג'ון בטיסט לנאום, כל הנאום היה שלו. הם כתבו את הקטעים האלקטרונים המאוד יפים, שמייצגים את העולם הבא, את עולם הנשמות, והוא כתב את כל קטעי הג'אז שמייצגים יותר את העולם הזה, את העולם שבתוכו חיה גיבור, שהוא פסנתרן ג'אז, אז הוא כתב את קטעי הג'אז של הגיבור, לפי מה שהבנתי, הוא גם צילמו אותו, מנגן אותם, והידיים שרואים בסרט האנימציה, הם פשוט ציור או הנפשה של הידיים האמיתיות של ג'ון בטיסט מנגן בפסנתר, דמות שמגלם ג'יימי פוקס בסרט האנימציה. אז ג'ון בטיסט סיידקיק של תוכנית לייט נייט עם אוסקר, אז זה יהיה מאוד מעניין, האם הוא ימשיך? האם מישהו שיש לו אוסקר ימשיך להיות סיידקיק של מנחל לייט נייט? הוא ימשיך הלאה, זו שאלה שמסקרנת. סיידקיק נוסף היה קווסטלאב, המתופף של הרוץ, שהוא הסיידקיק של ג'ימי פלון בתוכנית הלילה שלו, הוא היה המנהל האמנותי, המנהל המוזיקלי, הדי-ג'יי של הערב באוסקרים. אז רגע יפה כזה, ראו, והוא גם מגלם את המתופף בסול, אז ראו אותו מאוד מוחא כפיים, מה שעשו לו קלוזאפ, מוחא כפיים כשג'ון בטיסט גם זכה באוסקר וגם נעם את הנאום שלו. זה מפגש נגני ה-Late Night. אז הנה מתוך ג'ון מתוך סול, שכל הזמן נשמעתי רק את הקטעים של טרנט רזנור ואתיקוס רוס, שאותם אהבתי, הקטעים האלקטרונים יותר, האמביינטיים יותר, אז הנה קטע של ג'ון בטיסט, שהוא עליו זכה באוסקר, מתוך נשמה, סול של פיקסאר. ג'ון בטיסט, Born to Play. מאוד אוהב סולו פסנתר, סולוים של פסנתר. אני אומר את זה עכשיו פעם ראשונה, ובשיר הבא אני אגיד את זה פעם שנייה, יהיה לנו גם שיר של פסנתרנים, שני סולוים של פסנתר בשיר הבא. כדי שנגיע לשיר הבא, אני רוצה שנדבר על הסרט הקצר שזכה באוסקר, לסרט הקצר הטוב ביותר. כידוע, זה לא היה הסרט הישראלי של תומר שושן, עין לבנה, אם תחזרו שבוע אחרונית ותשמעו אותה, תוכנית שלי, שערכתי פה את יונתן צוריה מאתר עין הדג, ודיברנו על המועמדים לאוסקר. אז דיברנו שם על עין לבנה, שנינו ממש אהבנו את הסרט הזה, סרט נהדר, וירטואוזי ממש, גם בקולנוע שלו, גם בכתיבה שלו, ממש סרט מצוין, מאוד קיוויתי שהוא יזכה באוסקר. הוא לא זכה באוסקר, אבל הסרט שזכה נקרא Two Distant Strangers, ואתם תוכלו לראות אותו, יכולים לראות אותו ברגע הזה, בנטפליקס, הוא בסך הכל 20-24 דקות, והוא סרט אמריקאי, מי שאחראי על הסרט, מי שהגה אותו וכתב אותו והיה שותף לבימוי, הוא טרייבון פרי, שהוא קומיקאי, ואחד התסרטאים במקור של הדיילי שוב, והיום עובד בתוכנית של סמנטה בי, סרט קצר ניו יורקי, ואני אתן את הכותרת שלו, למרות שאולי איזה ספוילר של לחמש דקות הראשונות, אבל אני חושב שבסרט קצר של נקודת המפנה היא קורית אחרי חמש דקות, אז אפשר לתת את הכותרת, ולדעתי דרך אגב זה עוזר לסרט לדעת את זה. The Groundhog Day פוגש את ג'ורג' פלויד, או ג'ורג' פלויד המטאפורי, כל שחור אחר שנרצח על ידי שוטרים באמריקה בשנים האחרונות, דמיינו צעיר שחור, שיוצא לרחוב, ובכל פעם שהוא פוגש שוטר, הוא מתעורר מחדש, ומתחיל את היום שלו מחדש, ומנסה למצוא את הנתיב, איך להמשיך את היום שלו בנתיב אחר, כדי לא לפגוש שוטר, ולא לסיים שום את חייו, ולהתחיל את היום מחדש. אני לא אהבתי את הסרט הזה בכלל, אני חשבתי שבייחוד בתקופה הזאת, ראיתי את הסרט בזמן שהתנהל המשפט של דרק שובן, השוטר שרצח את 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 ג'ורג' פלויד, ובאמת בשנה האחרונה הכותרות האלה, אני זוכר שכתבתי אייטם על סרטים שעוסקים ברצח של לבנים על ידי, של רצח של שחורים על ידי שוטרים, היו כמה קטעים כאלה, סרטים כאלה שיצאו בשנה שעברה פה בארץ במקביל. אחד מהם הוא The Hate You Give, סרט שאני מאוד אוהב, מאוד יפה, שעוסק בזה. אז כתבתי על זה, וזה היה בדיוק אחרי שבריונה טיילור נרצחה וכן הלאה, וכתבתי את הטקסט, וכתבתי, ושלחתי למערכת, ויום אחרי זה היה את הרצח של ג'ורג' פלויד, אז ממש כזה, עצרנו את הקטע, והוספתי פסקה, כי פתאום זה נהיה בכותרות, כי הרציחות האלה, שבדרך כלל אנחנו לא שומעים אותם פה בישראל, כי זה כל כך יומיומי באמריקה, כמו שנאמר בטקס, בכל יום שלושה אנשים, שלושה שחורים נרצחים על ידי שוטרים, או נהרגים, נרצחים זה מילה שיש בה אלמנט משפטי בחובה, נהרגים שחורים על ידי שוטרים שלושה ביום, שזה 1,000 בשנה. אז תגידו, אולי שחלק מהם זה מוצדק, חלק מהם באמת היו שוטרים הגינו על עצמם, או עצרו איזה פשע בהתהוותו, נגיד, אוקיי. אבל חלק מהם מן הסתם לא מוצדק, לא יכול להיות ש1,000 אנשים, 1,000 שחורים, נרצחים על ידי שוטרים, נהרגים על ידי שוטרים, וכולם זה רצח, הרג מוצדק. אז זה משהו שאני חושב שג'ורג' פלויד הציף את הסיפור הזה, גם הגיע את זה, הביא את זה עד אלינו. עד אלינו, הלבנים בישראל. אז פתאום אנחנו נהיה מודעים לזה. אז הסרט שנעשה לפני ג'ורג' פלויד, אבל כאילו הופץ אחרי, אז השם של ג'ורג' פלויד מוזכר בסרט ברולר שלו, רולר שמזכיר את כל השחורים מהשנים האחרונות שנהרגו במפגש עם שוטרים. הסרט מתעסק בנושא הזה, אבל בתוך העולם שמדבר, המשפט שהתקיים והדיבור הזה, ובאמת איזשהו סוג של תחושה שיש שם איזשהו חבית אבק שריפה, או חבית אבקת אבק שריפה, חבית נפץ, הכל, פצצה מתקתקת, כל דימוי מתקתק ומתפוצץ שאתם רוצים לתת, הכל קורה במציאות, ופתאום מגיע הסרט הזה, והוא סרט נורא קליל ונורא חמוד, ונורא מתוק, והוא הגלולה הכי מתוקה והכי חמודה שאפשר לבלוע בגרון הלבן שלנו כדי להתמודד עם הדבר הזה שנקרא רצח של שחורים על ידי שוטרים. והרגשתי שזה פשוט לא נכון, שיש בזה משהו, קודם כל זה סרט שאני מרגיש שהוא סרט כל כך לבן, אני מופתע שאיש שחור עשה את הסרט הזה, אני מופתע שאיש שחור עשה את הדבר הזה, כי זה הכי דומה לסרט שלבן היה עושה כדי להסביר ללבנים אחרים, תראו כמה קשה לאחינו השחורים. ומהבחינה הזאת הסרט אפקטיבי, כלומר, אם אתם רוצים א' להבין במה מדובר רגשית, או לחלופים, אם אתם מבינים את חומרת הדבר ואתם רוצים לתמלל את הדבר הזה, או להעביר את החוויה הזאת לילדים שלכם, לא ילדים, אלא נגיד בני נוער, צעירים, או אם אתם רוצים לעשות איזה שיעור חברה, אז אני מניח שבמקום כמו ישראל, הסרט הזה יכול להיות אפקטיבי כסרט לשיעורי חברה, לחינוך, לדבר על נושא הזה של גזענות סיסטמטית, של איזשהו סוג של תחושה של חיים ללא מוצא, של תחושה של פחד ברחובות. אז אני כן חושב שהסרט יכול לעזור כאקט של תיווך לקהל שרחוק מהדבר הזה. אבל בתוך אמריקה, בתוך ייצוג של אמריקה, להגיד, זה מה שקורה עכשיו באמריקה, הסרט הזה יש בו משהו שכל כך הרתיע אותי, באופן שהוא כל הזמן מנסה להיות חמוד, ולהסביר כמה שהכל פה נורא מוטה. ופה ממש התחושה הייתה, לא, גם כי זה סרט נעים לצפייה. אני אנסה להסביר. יש לנו שחור, צעיר שחור, והוא השחור הכי לבן שאתם יכולים לדמיין. הוא לבוש טוב, הוא יפי, הוא מעצב גרפי, הוא מאוהב, הוא מתעורר אחרי לילה שבו הוא פגש את אולי מי שתהיה זוגתו לעתיד, נראה שאהבה פורחת שם, הוא רוצה להגיע הביתה, הוא שם באוזניות את השיר הכי לבן שאתם יכולים לדמיין, לא שם שום ראפ קשוח על, על מין וסמים ו, ואלימות וגנגסטה וזה, וזה, לא, הוא שם ברוס הורנסבי, וזה מה שהוא שומע באוזניות, וכשהוא פוגש שוטר ביציאה מהבניין, ברחוב, הוא מרגיש בשנן, כי הוא יודע שהכל בסדר, שהוא מין לבן כזה, הכל, הוא יפי, הוא אחד מהחבר'ה. למה שתהיה בעיה? אבל הבעיה של השוטר, יש בעיה איתו רק בגלל שהוא שחור. עכשיו אני מבין שזו בעיה באמת, שזה משהו שקורה באמריקה, ואני חושב שאחד הדברים שאנחנו רואים, למשל בסרט כמו יהודה ישקריות והמשיח השחור, זה שזה משהו שהוא לא חדש באמריקה, זה משהו שהוא עקבי באמריקה, ושאולי חלק מהדרכים שבהם מגייסים שוטרים וסוכני FBI לאמריקה, זה סביב הנקודה הזאת. איפה הם מזהים את האיום? אבל אז, כל פעם שהמפגש ביניהם נהיה אלים, אנחנו מקבלים את הנשימת רווחה הזאת, כי זה בעצם סרט פנטזיה שבו הוא מקבל את האפשרות לחיות את היום הזה מחדש ולראות אם אפשר לעשות את זה אחרת. אז הסרט שכל כולו נועד להקל עלינו, הצופים, הלבנים, העדינים, המסכנים, שלא באמת מבינים מה חווים אחינו השחורים. והנה הסרט הזה יסביר לנו בצורה מאוד קלה ונוחה, עם המון המון סוכר, כמה החיים קשים. ואני חושב שיש סרטים הרבה יותר טובים שעסקו בזה. Sorry to Bother You, למשל, הוא דוגמה לזה, הסרט של לקית' סטנספילד, לפני שנה, שנתיים. הסרט The Hate You Give, שהוא סרט נאורים, אבל בעיניים מצוין, ממש מעביר את התחושה הזאת של ה... לחיות של לצעירים שחורים, הם חיים בפחד. סרט שמאוד אהבתי, מאוד השפיע עליי. גם הוא, בגלל ביותו סרט נאורים, סרט שלא הולך מאוד רחוק עם אלימות. או הסרט בליינד ספוטינג, שדוד דיגס הוא מהכוכבים והתסרטאים שלו, שעוסק גם בנקודה הזאת של המפגש של... שחורים עם לבנים, שחורים עם שוטרים לבנים. אז יש כמה סרטים כאלה שהתחושה הזאת של אימה היא דומיננטית. Get Out, גם היה סרט כזה. והסרט הזה, Two Distant Strangers, זרים גמורים, עושה את זה בצורה שהיא כל כך, לא יודע, זה נראה לי לא נכון, סרט שאולי יכול להיות סרט תקופתי בעוד 20 שנה או סרט וזה, אבל עכשיו בזמן אמת ככה לטפל בבעיה כל כך בוערת, איפה הזעקה? איפה הצעקה? איפה הכאב? מאוד הופתעתי שהוא זכה באוסקר. מאוד הופתעתי, לא חשבתי שזה יקרה. אני לא חושב שהוא גם מתוחכם כל כך מבחינה קולנועית, אני לא חושב שהוא מתוחכם כל כך גם מבחינת התסריט שלו. כלום. יחזב אותי מאוד הסרט הזה, אבל יש בו נקודה שהיא מעניינת מבחינה מוזיקלית, גם כי קוראים לו Two Distant Strangers, Two באנגלית, Two במספר, סליחה, וגם כי השיר הזה, שיר הזה של ברוס הורנסבי, אומנם שיר סופר לבן, מסוג של One Hit Wonder, ברוס הורנסבי, אני חושב שזה הלהיט הכי גדול שלו, The Way It Is, שמדבר על הבעיה הזאת של גזענות, של מין מעגל כזה שאי אפשר לשבור אותו. גזענות, עוני, פשע, גזענות, עוני, הדבר הזה שאי אפשר, הנושא של מאבק הזכויות של השחורים, דווקא ברוס הורנסבי שר את זה. אז יש לשיר תפקיד, בעיקר כשנזכרים, ש-20 שנה אחרי שהשיר יצא, לא 20 שנה, 10 שנים אחרי שהשיר יצא, טופק סימפל אותו והפך אותו למשהו שהוא קצת יותר זוהם על הנושא הזה של גזענות של שחור, לבנים נגד שחורים, ושל שוטרים באופן ספציפי נגד שחורים. אז זה נרמז בסרט, אבל לא מופיע שם, וגם לכן השתיים, Two Distant Strangers, השתיים רומז לזה. יש פה איזשהו סוג של, יש איזשהו סוג של נשמתו של טופק נמצאת בסרט, בצורה מאוד מאוד מרומזת. ואני מאוד מאוד אוהב את השיר הזה, מ-1986, כן, 35 שנה. Bruce Hornsby in the Range, The Way It Is. מאוד אוהב, מאוד אוהב סולו פסנתר. כצפוי, זה טופק.
See no changes. Wake up in the morning and I ask myself, is life worth living? Should I blast myself? I'm tired of being poor and even worse, I'm black. My stomach hurts, so I'm looking for a purse to snatch. Cops give a damn about a Negro. Pull a trigger, kill him, he's a hero. Get it to the kids, who the hell cares? One less hungry mouth on the welfare. First ship him, don't let him deal with brothers. Give him guns, step back, watch him kill each other. It's time to fight back, that's what Huey said. Two shots in the dark, now Huey's dead. I got love for my brothers, but we can never go nowhere unless we share with each other. We gotta start making changes. Learn to see me as a brother instead of two distant strangers. And that's how I was supposed to be. I can the devil take a brother if he's close to me. I let it go back to when we played as kids, but then it changed. That's the way it is. Come on, come on.
That's just the way it is. Things will never be the same. That's just the way it is. Oh yeah.
Hear me.
That's just the way it is. Things will never be the same. That's just the way it is. Oh yeah.
No changes, all I see is racist faces. Misplaced hate makes disgrace to racist. We under, I wonder what it takes to make this one better place, let's erase the wasted. Take the evil out the people, they'll be acting right. It's both black and white, and smoke tonight. And the only time we chill is when we kill each other. It takes skill to be real, time to heal each other. And although it seems evident, we ain't ready to see a black president. It ain't a secret, don't conceal the fact. The penitentiary's packed and it's filled with blacks. But some things will never change. Try to show another way, but staying in the dope game. Now tell me what's a mother to do. Being real don't appeal to the brother in you. You gotta operate the easy way.
I made a G today,
but you made it in a sleazy way. Selling back to the kids,
I gotta get paid.
But hey, well that's the way it is. Come on, come on.
That's just the way it is. Things will never be the same. Just the way it is. Oh yeah.
Hear me, yeah.
That's just the way it is. Things will never be the same. That's just the way it is. Oh yeah.
We gotta make a change. It's time for us as a people to start making some changes. Let's change the way we eat. Let's change the way we live, and let's change the way we treat each other. You see, the old way wasn't working, so it's on us to do what we gotta do to survive. And still I see no changes. Can a brother get a little peace? It's war on the streets and a war in the Middle East. Instead of war on poverty, they got a war on drugs so the police can bother me. And I ain't never did a crime I ain't have to do. But now I'm back with the facts, giving it back to you. Don't let them jack you up, back you up, crack you up, and pimp smack you up. Gotta learn to hold your own. They get jealous when they see you with your mobile phone. But tell the cops I can't touch this. I don't trust this. When they try to rush, I bust this. That's the sound number two. You say it ain't cool, but mama didn't raise no fool. And as long as I stay black, I gotta stay strapped. And I never get to lay back, cause I always gotta worry about the payback. Some buck that I roughed up way back, coming back after all these years. Rat-a-tat, tat, tat, tat. That's the way it is.
Just the way it is. Things will never be the same. That's just the way it is. Oh yeah.
You're my brother, you're my sister.
That's just the way it is. Things will never be the same. That's just the way it is.
נכון. השיר הזה הוקלט איפשהו בשנות ה-90, הוא יצא אחרי שטופק כבר לא היה בין החיים, ב-98, טופק נרצח ב-96, דברים לא משתנים, וזה מדהים, כל המילים שהוא אומר פה, חוץ מזה שעוד לא היה לנו נשיא שחור, זה כבר כן היה, עדיין רלוונטיים, ה-war on drugs, המלחמה בסמים, כאמצעי דיכוי נגד שחורים, הרצח של שחורים על ידי שוטרים לבנים, הכל עדיין קורה שם. השם Two Distant Strangers, לקוח מהשיר הזה, זה לא סתם צירוף מקרים, זה הכל איכשהו קשור באמת ב... אז הרעיון יפה, אבל הסרט הצפן אותי נורא. Tupac Changes, עם הסימפול מתוך... מתוך בלוס הורנסבי, אני חושב שאולי כדי לסכם את הדבר הזה, והוא מזכיר את היואי ניוטון, זה של היואי ניוטון שהיה ראש הפנתרים השחורים, גם בשנות ה-80 נרצח בעצמו, אז ככה אנחנו גם סוגרים את העניין הזה של הפנתרים השחורים שאיתו התחלנו. אולי הדרך לתקן את זה, למרות שאף אחד לא מקשיב, אחד הדברים שאנחנו יודעים זה שאף אחד לא מקשיב. היה נאום מאוד יפה של טיילר פרי, הוא קיפל את הפרס ההומניטרי, מפעל חיים הומניטרי באוסקר, בגלל שהוא מאוד מאוד תומך, הוא מיליארדר והוא תומך באנשים, בהומלסים ובאנשים, ארגן את ההלוויות לאנשים שנרצחו על ידי שוטרים ממשפחות שלא יכלו להרשות לעצמם לארגן הלוויה מפוארת לילדים שלהם. אז הוא אמר שם משהו שהוא נשמע נורא פשוט, אבל אני חושב שבקונטקסט התרבותי שבו אנחנו חיים כיום, אולי הוא מאוד רדיקלי. הוא אמר, refuse hate, תסרבו לסנוע. ואני חושב שאולי זו דרך טובה לחיות בלי סינה. פשוט תסרבו לסנוע. האיש הזה שמולכם הוא לא כמוכם, אתם דתיים והוא חילוני, אתם חילונים והוא דתי, אתם לבנים והוא שחור, אתם שחורים והוא לבן. שברירת המחדל תהיה לא לסנוע, לא להיות נגד. אבל נשאלת השאלה, כשאתם במצב הזה, האם אתם חושבים ששום דבר לא ישתנה, או האם אתם חושבים שהכל בסדר? אם אתם חושבים שהכל בסדר, אז ברוכים באים אתם בפיקסאר. אנחנו נסיים עם השיר של ג'ון בטיסט, מתוך סול, ששם המסקנה היא, כי זה סרט של פיקסאר, אבל דיסני בסופו של דבר, הכל בסדר. ועד כאן, סינסקופ רדיו קצה, תוכנית מספר 294. שבוע הבא, כן? Say it's all right. Say it's all right. It's all right.
It's a radio for speaking to God.
A radio signal from another world.